טוב, בוקר טוב, פשוט אבי מורי, הנושא של הבוקר, של השעה הקרובה, היא בעצם חריגה בנוף של היומיים הללו, כי הוא בעצם לא מדבר על ההתנגשות בין שתי מערכות, אלא ניסיון בעצם לחשוב על האם ניתן לתקן היום מערכת אחרת, או לשנות את המערכת ההלכתית, כאשר זה בלי קשר למה שקורה במערכות שמסביב. גם אם לא היה מערכת חילונית, השאלה הזו הייתה עדיין עומדת על פרק, כפי שעמדה בשעתו בצפת ובזמים אחרים. בכל אופן, מקווה שדרך העקרונות שכאן גם חלק מהשאלות העקרוניות יותר יעלו על השולחן. אקסיומה לאורך הסוגיות בסנהדרין, שיש לנו מומחים, יש לנו מושג של סמוכים, שלא ניתן לדבר, שלא ניתן לדון הרבה מאוד דינים, אלא אם כן מדובר בדינים סמוכים. זה כל הסוגיה הראשונה שמסכת סנהדרין, מה שם דנה בהרחבה לגבי הודעות והלוואות, אם יחיד זה קשה לדון, או שצריך שלושה סמוכים. אבל לגבי דיני כנסות, לפי רוב הראשונים גם גזלות, חבלות וכדומה, ברור ופשוט שצריך שלושה דיינים סמוכים, וממילא במקום שאין סמוכים אז קיימת בעיה, וזה הגמרא בתחילת פרק החובה לגבי עבדין שליחותיו, שבבבל שאין שם סמוכים היכולת לדון מצומצמת למדי, צריך שכיח ויש בה חסרון כיס, כי אחרת אין סמוכים או ללא סמוכים, אז כאמור בתי הדין ידיהם די כבולות. זו כאמור מרת המערכת הפשוטה, ולא אכנס כרגע לסקירה של נקרא לזה עובדות היסוד של מסכת סנהדרין, אז זה כמובן בעצם נקודת המוצא של המסכת. שנית, גם ברור ומוסכם כי הנחת עבודה אקסיומטית בראשונים שהשמיכה התבטלה. הגמרא מספר את סיפור שזה כמעט והתבטל בזמן התנאים, אבל כשאנחנו נמצאים בתקופת הראשונים, כבר ברור לחלוטין לראשונים שאין סמוכים, ולכן הדיונים בראשונים לגבי איך ניתן לדון בזמן הזה, הרי עם כל היכולת לדון בני עבדי אין שליחותיו, והרעיון שעבדי אין שליחותיו, דהיינו שבתי הדין של בבל הם במקום, או הם איזשהו שלוחים של בתי הדין שבארץ, אז זה היה טוב בזמן שהיו בתי דין בארץ. כשהם בתי דין בארץ, אז איך יכולים היום לדון? אז תוזו גיטין נפחת, מי שזוכר משנה שעברה, שואלים את השאלה הזאת, ועונים ששליחותיו דקמייקה עבדינן, ותוזו בקידושין, וראשונים ביבמות, כולם שואלים איך אפשר גרגירים בזמן הזה, הרי אין סמוכים, והיות שאין סמוכים, אז ממילא אין בית דין, וגר צריך שלושה משפט כתיב בי. ושוב פעם, או שמתרצים שלא צריך סמוכים, או שמתרצים ששליחותיו דקמייקה עבדינן, אבל ברור, פשוט לכולם שם, שהתירוץ איננו שניתן לייצר סמוכים. אף אחד לא בא ואומר, בוא נקבל גרים על ידי זה שנגרום לדיינים סמוכים. אלא או לא צריך אותם, או שהם כאמור שליחותי ודקמאי. כנ"ל בוויכוח הגדול והנרחב בין הרמב״ם לרמב״ן לגבי קידוש החודש בזמן הזה, האם זה מתבסס על החשבון, או שמתבסס על כך שבית דין בזמנים עברו קידש את כל החודשים לעתיד, לא, במשך כל הדורות. שוב פעם, הנחת העבודה הבסיסית, והרמב"ן שם מפרט את זה, שאין צמיחה בזמן הזה, וממילא אי אפשר לקדש את החודש כמו שקידשו אותו פעם, ולכן עוברים כאמור למערכות אחרות. בעצם כאמור ההנחה הרווחת שעד שאין צמיחה, והמשתמע במובלע שגם אין אפשרות לקיים את השמיכה, שאילו הייתה אפשרות כזאת, אז היו ניתן לפתור חלק לא קטן מהבעיות בצורה הזאת. לתוך החלל הזה נכנס הרמב״ם והטיל פצצה, וזה בפירוש המשניות בצורה די, הוא מציג את זה כתזה שהוא מתייצב מאחריה, במשנה תורה הוא כבר נסוג קצת ופחות נחרץ בנושא. טוב, נתחיל מזה, כי זה בעצם נקודת היסוד שכל שכל הדיון הזה זה פה במקור ב' בדף הזה. בערך באמצע הקטע ואני סבור שאם תהיה הסכמה מכל התלמידים והחכמים למנות איש בישיבה, כלומר שיעשו ראש, ראש ישיבה, ובתנאי שיהיה זה בארץ ישראל כמו שהקדמנו, ואותו האיש תתקיים לו הישיבה ויהיה סמוך ויסמוך הוא אחר כך את מי שירצה. דהיינו, עם הסביכה הקלאסית המתוארת בחוד סנדרין, פרק ד' הלכה א', זה איש ופי איש משה רבינו. צריך שיהיה חם עם סמוך ופי הסמוך, משה רבינו סמך יהושע, זה פה אני קורא בפרק ד' הלכה א', וכי השבים עסקים משה רבינו סמכה ושתה להם שכינה, ואותם עסקים סמכו לאחרים ואחרים לאחרים, למצוא הסמוכים איש מפי איש עד בית דינו של יהושע, בית דינו של משה רבינו. וצריך איש מפי איש מפי איש, ועל זה כאמור מפה הרמב״ם עכשיו פירוש משניות. ואני סבור שקיים מסלול נוסף, שאם תהיה הסכמה מכל התלמידים והחכמים למנות איש בישיבה, דהיינו בזמן הזה שאין איש מפי איש, השרשרת הדורות נפסקה, שאם תהיה הסכמה מכל התלמידים החכמים לנות איש בישיבה, כלומר שיעשו הוא ראש, ובתנאי שזה בארץ, ותואש תתקיים לו הישיבה, ויהיה סמוך, וסמוך אחר כך מי שירצה. דיינו, אומר הרמב״ם, אפשר בעצם לעשות כינוס של מועצת גדולי הישיבה, למנות אדם שיהיה ראש המערכת, והוא אחרי זה יוכל להתחיל לסמוך אחרים במקומו. עכשיו הוא בא להוכיח את זה, כפי שאם לא תאמר כן, לא תהיה אפשרית מציאות בית דין הגדול לעולם. הרי אם אתה לא מוכן להקים מכניזם הזה, אז היות שנפסקה שרשרת הסמיכה, אי אפשר יהיה לעולם לחדש אותה, ועכשיו הוא מנמק למה. ושצריך שכל אחד משה סמוך בלי ספק, דהיינו, אם אין אפשרות להתחיל מהלך חדש, אז המהלך הישן שאיש מפי איש משה רבינו נפסק. עכשיו, ומה הבעיה בזה? והרי זה, ושם התאמר, וכבר הבטיח השם בישיבתם במרום, ושיב שופטייך כבר ראשונה. יש הבטחה נבואית שבית הדין הגדול יחזור למקומו, ואם אי אפשר יהיה לסמוך, בית הדין הגדול גם לא יכול להתקיים. ושם התאמר שמשיח ימנה אותם, אף הפי שאינם סמוכים, הרי זה מוכחש. כפי שכבר ביאל, בקדמת ספרנו זה, שמשיח לא יוסיף בתורה ולא יגרע ממנו, בתורה שכתוב ובתורה שבעל פה, אז כאן במכניס עמדתו הידועה והבסיסית, שהתורה לא משתנית, גם לא בימות המשיח, וממילא משיח לא יוכל לעשות בית הדין הגדול, בלי לעבוד לפי הכלים המקובלים, ואני סבור מוסיף, שהסנהדרין תשוב, לפני התגלות המשיח, וזה יהיה מסימניו, אמר בשיר שופטייך כבראשונה ויוצאיך כבתחילה ואחרי כן אז יקרה לחיל הצדק וזה יהיה בלי ספק כאשר יכשיר השם לבנות בני אדם ויבוא במעשה הטוב ותגדל תשוקתם להשם ותורתו ותרבה יש יושרם לפני בו המשיח כמו שהתבאר פסוקי המקרא. זאת אומר כך שלדעתו ופה צריך לסייג שהרמב״ם עצמו הוא זה שקבע בהלכות מלכים שהדברים האלו לא ידעים אדם איך שיהיו עד שהם יהיו, והוא בעצם קבע שאנחנו לא יכולים לחלוטין לסמוך על פרשנות, אבל בכלל הרמב״ם טוען שלדעתו, לפי סברתו, בית דין הגדול יקום לפני ביאת הגואל, מה זאת אחרת, ושיבה שופטייך כבראשונה ויוצאיך כבתחילה, ואז יקרא לחיי הצדק כי הנאמנה, כי הגאולה תבוא אך ורק, אם יש עיר הצדק וקריאה נאמנה, אז אם אלה הגאולה צריכה לבוא אחרי שבית הדין כבר הוקם, אז א', משיח, בכל מקרה הוא לא סמכות למנות סמוכים יותר מכל אחד אחר, ב', זה גם אמור לקרות לפני בוא המשיח, אז בכלל יש לו חכם שניתן להקים מחדש את מוסד הסמיכה עוד לפני ביאת הגואל, ועל כן חייבת איזה מכניזם. אז מה המכניזם? אם זה לא איש מפי איש, כי זה נפסק, אז בעל כוחנו שנתקבצו כל חכמי ישראל ומינו אדם לראש. זאת עמדתו כאן בפרוש המשנה בסנהדרין, במסכת בכורות, פרוש המשנה הוא חוזר על אותו עיקרון, זה פרק ד' משנה ג', וכבר ביארנו בתחילת סנהדרין שאין נקרא בית דין בסתם, אלא סמוך בארץ ישראל, בין שיהיה סמוך בסמוך, או בהסכמה בארץ ישראל, למנותו ראש ישיבה, לפי שבני ישראל, בני ארץ ישראל, הם אשר נקראים קהל, והשם קרם כל הקהל, לפי עשרה אחדים. טוב, לזה עוד נחזור לקטע הזה. כל פנים, גם פה הוא מניח את זה כלל פשוט, הרי שם מבחורות, הוא לא עוסק במוסד הסמיכה כשל עצמה, אני אומר לך, צריך פה סמוכים, ומה זה סמוך? אז כמו שכתבתי בסנהדרין, א', איש מפי איש, או ב', שכל חכמי ישראל מינו אותו. בחוץ סנהדרין, הוא כבר יותר מפקפק בכך, זה פרק ד', הלכה י' א', מקור ד' פה. הרי יש לבית ישראל, אלא סומך אחד, מושיב שניים בצידו, וסומך 70 כאחד, או זה אחר זה, רק יחסה הוא השבעים בית דין הגדול ויזכו בית דין אחרים. וזה כשעדיין יש סמוך אחד לפחות. עכשיו הוא מוסיף, נראים לי הדברים שמסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם, הרי אלו סמוכים. זה אותו תזה של פרוש משניות, שמסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם, הרי אלו סמוכים, ויש להם לדון דיני כנסות ויש להם לסמוך אחרים. אם כן, למה היו החכמים מצטערים על הסמיכה? כדי שלא יבדלו דיני כנסות מישראל, והרי אפשר היה לפתור את הבעיה על ידי כינוס כזה. התשובה היא הגלות. כפי שישראל מפוזרים, וישר שיסכימו כולן, כיוון שסמוך פי סמוך, אינו צריך דעת כולם. אז אם היה סמוך ופי סמוך, היה אפשר גם הזמן הזה דיני כנסות, כי הוא לא זקוק להסכמת כולם. אבל בזמן הזה אי אפשר לקבץ את כולם, ויש להם מחלוקות ופילוגים, וסד הדער אחד הוא, גם בימינו הדבר הזה נראה אוטופי לחלוטין, ממילא אין אפשרות, ומה שעשו בפי סמוך, צריך לדעת כולן, והדבר צריך הכרה. פשוט דברי הרמב״ם, שהדבר צריך הכרה, הכוונה הנראים לי הדברים. זה בהמשך, במאה ה-16 היו כאלה שהציעו דבר צריך הכרעה נסוב על תחילת דבריו, אבל ברור שפשט הרמב״ם הוא, כפי שתנו מתנגדים, הדבר צריך הכרעה שהוא מתלבט לגבי החידוש הזה, שהוא עצום מבין, שהוא חידוש עצום. עכשיו, אם נזכור את המצב בראשונים, לפחות עד כמה שדים מגעת, הדבר הזה לא עבר ללא שום התייחסות, היו פה ושם התייחסויות בראשונים. עם זאת, אפשר לומר שמתוך השתיקה שרוב הראשונים, תן להבין מעט שבמידה רבה מעט, מתוך שתיקתם ודיוניהם שצטעתי קודם, כנראה לא קיבלו את העובדה הזאת. המאירי, שהוא נקרא לו בעקבות הרמב״ם, ומה שחשוב יותר, בעל השפעה מועטת ביותר בזמן הראשונים, המאירי מצטט את זה מבלי בעיה, הרשב"א, שהוא כבר הרבה יותר במרכז המשך הזרם, הרשב"א מקום אחד מצטט את זה, משאיר את זה כאפשרות, זאת אומרת, הוא לא שולט את זה על הסף, מצד שני הוא גם לא יצא מאחרי זה פה במקום בית פה בסוף עמוד השני, הוא מדבר שם איזשהו גמרא שמדברת על דיני כנסות בזמן הזה, שאני תמד בזמנם לא היה סמוך בארץ, אלא שראיתי לרמב״ם זו שכתב לי הסברה שהסכים כל חכמי ישראל וכו', ואף הפי שיש לעיין בזה, אז הוא משאיר את זה ככה, הוא לא מתנגד לחלוטין, לא מאמץ, אבל כאמור מדיוניהם, שושים אחרים בכל מה שהזכרתי קודם, לגבי גירות, בזמן הזה, הוא בעצם העובדה שאיש לא אחר מכן בונה על כך, שוב שמידה רבה, הראש הוא שזה נשאר שיטה מימונית די ייחודית לרמב״ם. על כל פנים, העסק הזה כידוע הפך להיות פולמוס עצום שהתלקח במאה ה-16 מחכמי צפת, מחכמי ירושלים. חכמי צפת רצו לעשות מעשה וקיבצו את עצמם קודם כל ומינו את מרי בירה וסמכו עליו במנת שהוא יהיה ראש הישיבה שיסמוך אחרים על בסיס הרמב״ם הזה. לאחר מכם שולחו לחכמי ירושלים שהצטפו עליהם ושם קיבלו מקלחת צוננת ובעצם סירוב, א' קיבלו סירוב, שנית גם קיבלו כתב פולמוס או דיון הלכתי נרחב שאחר מכן הוליד פרויקט השו"ת, זה 115 עמודים וזה לא כל החומר, הוליד הידיינות שיקרה עסקים עוד מעט. למה היא סמרת? למרות שסמכו את המרי ברב, העסק הזה לא הצליח להתרומם, ובסופו של דבר נשארנו במציאות בת ימינו. עכשיו, לפני שנעבור שם לתאר את הנעשה בצפת, צריך להבין פה את הרקע הבסיסי לשיטה הזאת. מניין הרמב"ם בכלל שואב את תפיסתו. בשם כך, שנייה אחת, קודם כל נציג את עניין סמיכה בכתובים, וכאן יש בעיה ש... אין לי ממש פתרון אליה, ולאחר מכן נראה את ניתוח העניין. התורה עצמה מציגה את הסמיכה בסבב המדבר. זה פה הפסוקים בפתיחה פה. מדבר משה השם לאמור, יפקוש מכם יכול לכל בסורי של העידה, שיצא לפני ושיבוא יבוא לפני ושיוצא יוצא ושיוצא יביאם, ולותי הדת השם כעצמם שאין להם רואה, ומשה למשה כך אחד ישוע בן נון איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, ועמדתו אותו לפני זרקו לפני כל העידה והצליד אותו לעיניהם ונתתה מיותך עליו ומען ישו קודם פני ישראל ולפני זרקו אין יעמוד ושאל בשבילתו לפני השם פי ויצאו פי יבואו הוא וחמי ישראל איתו וכל העידה ויעס משה כשצווה השם אותו ויקח את יהושע ועמידו לפני זרקו הן וכו' ולפני כל העידה ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו כאשר דיבר השם ביד משה. עכשיו, זה לכאורה המקור לסמיכה. הגמרא פה בסנהדרין, מיד במקור הבא, בית פה, א', הגמרא פה אומרת, מסמך סבי בשלושה מנהלן, אילי ממדיכתי ואסמוך דדיו עליו, איך איתי זגיב אחד, ומשיכה את הדיון שלה. אלא שקיימת בעיה מאוד לא מבוטלת לראות בזה את המקור, וזה מהסיבה הבאה. אז הסמיכה שמדברת עליו שם היא סמיכה להנהגת העידה. ובעצם אם נדבר באופן כללי, גם משה רבינו וגם בדין אחר מכן, יש לו כמה וכמה תפקידים. תפקיד אחד, עכשיו ברמב"ם התפקידים הללו זכו גם לפיצול בהלכות. תפקיד אחד, מה שאנחנו מדברים עליו, גם בשיעור הזה וגם ביומיים הללו, זה בעצם יכול להיות סנהדרין, מערכת משפטית. יש תפקיד שני, שבו הם עמודי תורה שבעל פה, בעצם חכמי המסורה, נקרא לזה בשביל ימינו גוף מחוקק, חוקים הם אחראים לתורה, למסורת התורה, לתורה שבעל פה, לחידושים, ההנהגות, מה שברמב״ם התפצל מלכות סנהדרין, והפך להיות הלכות ממרים, או לפחות פרק א' מהלכות ממרים, תן לו, הרמב״ם בכלל שם את זה אפילו במקום אחר. יש תפקיד שלישי שבימינו זה בעצם עבר בכלל למחוזות אחרים, דהיינו לשלטון ייצוגי, וזה בית הדין, הוא גם מייצג את העם. זאת אומרת, תפקידו כבעצם נקרא לזה כנציגי העם בכל מיני טקסים, בכל מיני דברים אחרים, וזה יורד גם לימי, נקרא לזה חוק מלאכים אפילו. עכשיו, בפרשה הזאת כאן במדבר, לא מדובר במשה רבינו כשופט או כדיין. בפרשה ביתרו מדובר משה רבינו כדיין. בפרשה, או גם כדיין. פרשה פה מדובר אשר יוציאם ואשר יביאם ולותן את השם קצר אשר אינם רואה. ולכן הבעייתיות שעוד הסמיכה כאן כסמיכה בית הדין. אם אני לוקח את שלוש התפקידים הללו, דהיינו הנהגה, מסורת תורה שבעל פה ובית משפט, הפסוקים האלה מדברים ודאי על הנהגה, אשר יוציאם ואשר יביאם ואשר ולותן את השם קצר אשר אין להם רואה. ניתן, וחלק מהמדרשים עושים זאת, לדבר גם על תורה שבעל פה בצורה זו אחרת, וציווית אותו לעיניהם, ומזכיר את הרמב״ם בהקדמתו למשנה תורה, שמשה רבינו סמך ישוע, מסר תורה שבעל פה לישוע וציווה הוא עליה, ובמדרש שם גם ציווית אותו, זה תורה שבעל פה או משהו כזה. דווקא התפקיד השיפוטי חסר כאן לחלוטין. עכשיו, הגמרא עצמה יכול להיות שזה חלק מההתלבטות שלה. בגמרא פה סנהדרין שבמקור השני פה. מי ישמח סבי שלושה מין, אילם ידכתיב ויסמור נדב עליו, יחי תזגי באחד, בגלל שאנחנו בעצם לא מדברים פה על בית דין, מדברים בעצם על הנהגה, ואם אתה רוצה, אתה מודה שהנהגה להעביר בית דין, אז תזגי באחד, וכי תהיה משה מקום שני אחד ערכאי, יחי בא שמשה, שמשה במקום 71, זאת אומרת, בדרך כלל, לא משה בתור דיין, אלא משה בתור מנהיג. ואז הסנהדרין הם נציגי עם ישראל, משה רבינו בתור מנהיג הוא גם הנציג. לכן בעצם, הדבר הזה לא בהכרח מהווה בכלל מקור לסמיכה. בגמרא זה נשאר סימן שאלה. הרמב״ם אימץ זאת, אבל זה שוב פרק ד' הלכה א', זה לא בדף נדמה לי, אחד בית דין הגדול ואחד סנהדרין קטנה או בית דין של שלושה צריך שאחד מהם סמוך מפי הסמוך ומשה רבינו סמך ישוע ביד שמה וסמוך ידיו עליו היצווהו וכן השבעים זקנים משה רבינו סמכם ושבתה עליהם שכינה ואותם מסכים סמכו לאחרים וכו'. אז הרמב״ם כן חושב שמסקנה סמיכת משה רבינו מהווה את המודל לסמיכה בת ימינו, למרות שכאמור, הגמרא משאירה זאת כשאלה פתוחה פחות או יותר, וישנה בעייתיות לא מבוטלת בהעתקת המקור הזה לבתי הדין. רמב"ם בכל זאת חשב שאף על פי כן לוקחים את סמכות משה רבינו, או שעת מעבר הסמכויות, וזה מהווה מודל גם לפן המשפטי. עכשיו, רמב״ם גם מדבר על מקור שני, לא רק הפסוקים פנחס, אלא הוא גם מזכיר שם משה רבינו סמך יהושע ביד וכן השבעים זקנים משה רבינו סמכם ושרתה להם שכינה. רמב״ם כנראה מבין שהפרשה בבעלותך שמדברת שם על כך יספר ישבים בזקני ישראל, שגם זה מהווה סוג של סמיכה. פסוקים זה לא מוזכר, פסוקים מוזכר אך ורק ויסוף שמיש מזקני ישראל וימת אותם סביבות האורל וירד השם בענן וידבר עליו ויצא מן הרוח אשר עליו ויתן השמימים של הזקנים. וקודם בציווי זה נאמר שם גם יסוף שמיש מזקני ישראל ולקחת אותם ולמי ויתעצו שם עמך וירדתי ודיברתי עמך שם ויצאתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. לא הוזכר שם ביטוי סמיכה, הרמב"ם מבין אבל שהאצלת הרוח ושהוא יורד ומדבר מהווה סוג של סמיכה. בעברית אחרת הרעיון הוא שכאשר מה זה סמוך איש מפי איש, צריך להגיע בסופו של דבר למקור הסמכות, דהיינו לזה שקדוש ברוך הוא נתן משה את התורה מפי הגבורה. אז אם אתה מאמין 70 איש וקדוש ברוך הוא מדבר איתם, אז הגעת והוא מעצים מן הרוחו של משה, אז הגעת בעצם אותה נקודה. שדוח משה רבינו הם מגיעים בסופו של דבר לשכינה, ולכן גם זה נתפס אצלו כסוג של סמיכה. עכשיו גם כאן, ושוב אני מציין זאת ואין לי פתרון מי יודע מה לזה, גם כאן פרשת 70 איש מזקני ישראל לכאורה עוסקת בעיקר בהנהגה, אבל באמת חיות בעניין הגדול, מרכיב ההנהגה שבו, וודאי בפרשת בעלותך, הוא מאוד משמעותי, כי הרי גם שם זה בעיה בהנהגה, משה בן קשה לו להנהיג את העם, הקדוש אומר לו, וכן, ואיך הם עשו את... הקדוש אומר לו, תיקח 70 איש, הם יעזרו לך להנהיג את העם, וגם שם אנחנו מדברים בסיסי, בתפקיד בית הדין, לאו דווקא כמוסד ששופט, אלא כמוסד מנהיג. כן, אציין זאת, בניין זה נחזור לזה בהמשך. מה? נכון, היות שאנחנו נשתיבו שעה ולא... ויותר, אז כל תחילה בצלך צהדין עובדת על ה... נקרא לזה, המתח הזה, רק אציין משפט אחד, נכון, עובדים החכמים, אם בית הדין הגדול זה 70 או 71, ואין בית דין שקול, אז עובדים חושב ש70 ולא 71, כי זה לא מוסד מכריע בעצם, ובתוספת שם, מתחילת צהדין, מדובר גם על כך, שמסע ומתן בדין הוא 23, רק לא צריך כל השבעים, צריך את סמכות השבעים, ולאו דווקא את כזה היכולות השיפוטיות שלהם. כל פנים, כרגע נתקדם ונשים, רק נראה את זה ברקע הדברים. עכשיו, מה קורה כאן לגבי הצעתו של הרמב״ם לסמוך את השבעים איש, שכוח ועשה יתקבצו וישמחו. אז ככה ניתן את הרקע הקצר לגבי כאמור מה שהיה בצפת, ואז נחזור לרמב״ם עצמו. מרי ברב וחבורתו כאמור רצו ללכת לקרוא את הרמב״ם ולסמוך את עצמו, ולאחר מכן גם אחרים, והמרבח טוען שהציעו גם לו סמיכה באותה הזדמנות. הנימוקים שניתנו לכך, לפחות בדיון שם, קשורים בכך שרצו לעזור להלקות את אלו שהיו חייבי מלכויות, אני חושב שהיה שחלק גדול מהנוסים התחייבו כרת בגלל שהם היו הנוסים לעבודה זרה, או מצד עבודה זרה, או מצד שבת וכדומה, וכאשר אם יוכלו ללכת לבית הדין, אז הרי חייבי קריטות שלקו נפטו מדי קריטותן, וכן רצו ליצור בית דין שיוכל לתת מלכות למי שמעוניין ולפתור אותו מקרת. זה היה אחת המוטיבציות המרכזיות שהם הציבו שם. יתכן שגם מוטיבציות נוספות, אבל זה לפחות שם בלב הדיון. עכשיו, הם הסתמכו על כך שהרמב״ם הציג את הפשוט הזאת. א', הניחו שפוסקים כמו הרמב״ם. שנית, הם הניחו שהמעשה שהם עשו די בכך על מנת כמו ליצור זאת. המרלבך אחר כך טען שתי טענות מרכזיות. טענה א' הוא טען שהרמב״ם עצמו מסופק, אי אפשר לפסוק, שהרמב״ם אומר שהדבר צריך הכרעה, ולא ברור גם שאחרים מסכימים מהרמב״ם. שנית הוא טען, גם לו יצויר שפוסקים כמו הרמב״ם, היי, אני לא מסכים, או אני הכוונה, אנשי ירושלים לא מסכימים, וכל התנאי של הרמב״ם, שיתקבצו כל בני ארץ ישראל ויעשו את זה. זה היות שאתם בצפת רוצים, אנחנו בירושלים לא רוצים, אז התנאי, גם לשיטת הרמב״ם, התנאי שכל ארץ ישראל נפל בפח, כי ברגע שאנחנו לא נסכים, אז ממילא אין לכם את כל חכמי ארץ ישראל, אז כל העסק איננו ישים. טענה שלישית הוא טען, או בעצם טענה שלי נחכה עוד דקה, כרגע זה הם טענו שדי ברוב. ואתם אמרו, כשהרמב״ם אומר, כל ארץ ישראל, הכוונה רוב, וטענו גם שהם, טען מובלט, כמובן שהם הרוב, והם יכולים לפעול כסוג של רוב. עכשיו, והוא טען, זו נקודה חשובה שנחזור עוד מעט, הוא טען שלא די ברוב, אלא צריך כל חכמי ישראל. אז הוא לא מגדיר שם מה זה, מה ההגדרה של כל חכמי ישראל, אבל הוא ודאי טען שם שצריכים שכל מי שמוגדר כחכם בחכמי ארץ ישראל, וודאי כל קבוצה משמעותית, שיש שם כל החכמים ולא רוב החכמים. זאת אומרת, שלא נוכל לומר רובו ככולו, כמו שבדרך כלל אומרים זאת. עכשיו, הוא גם טען שלו יצויה שאתם תקימו סנהדרין, הוא טען שתי טענות נוספות. א', הוא טען, ובזה טענתו הייתה חזקה מאוד, הוא די שם די הכניס אותם לפינה שם, שכל הרעיון שהמלכויות לא יעזור שום דבר, כי צריך עדים והתראה, אי אפשר לקרות אדם בא לבית הדין ומודה שעובר איסור, אז לא מלכים אותו. אתה מלכה אך ורק שיש עדים והתראה בזמן אמת. אם מישהו מספר לך שלפני 20 שנה הוא יאנוס, הוא עבר איסור כרת, אז אתה אומר לו תעשה תשובה, אתה לא מלכה אותו. אז ממילא כל הסיפור הזה של מלכות הוא לא רלוונטי, ואז מתחיל דיון שלם שלא שייך לנושא של הבוקר, האם אדם מודה ורוצה לעשות מלכות, האם אדם יכול לבוא לבית דין ובקש מלכות בצורה התנדבותית, האם זה מכפר או לא. וטענתו השנייה, וזה כבר בלב ענייננו, טענתו השנייה הייתה שגם אם יצליחו להקים בית דין כזה, הוא לא יהיה סנהדרין לכל דבר ועניין, הוא יהיה סנהדרין סוג ב', או מה זה אחרת, הוא לא יהיה סנהדרין, הוא יהיה סמוכים. זאת אומרת, שגם אם אפשר לחדש את הסמיכה, אי אפשר להקים סנהדרין מחדש. אפשר לגרום לכך שיהיו דיינים שיכולים לדון בבית דין של גימל. במחירות, הם יכולים לדון דיני כנסות, אבל לא יכולים לדון דברים אחרים, כולל גם מלכויות וכן הלאה. במחירות, חלק מהוויכוח מעבר שעת הכל והרוב היה, הם בית הדין שיתחדש, או הסמוכים יותר נכון, שיוסמכו, האם הם שווי ערך וסמוכים איש מפי איש, או שזה בעצם תהיה סמיכה סוג ב'. אז בעצם אפשר לומר, יש שם שלושה ויכוחים מרכזיים. א', אם הלכה כמו הרמב״ם או לא, או מה זה אחרת, האם הרמב״ם הכריע חד משמעית או נשאר בספק. ב', האם צריך לפי הרמב״ם רוב לעומת כל. ג', האם בבית הדין, האם הכוח הסמוכים האלו יהיה ככוח שכל סמוך במחות אמיתי, או יהיה בדרגה פחותה יותר. יש בין איזשהו מחקר משותף שעובר בין המחלוקות הללו, עכשיו ננתח את הרמב״ם ונראה מה בעצם בבסיס הוויכוח הזה לאור הבנת הרמב״ם. אמר כמו חידי זאת מדעתו, אסמך סברה, או יותר נכון, אסמך דיוק מפסוק, איזושהי תפיסה, או מה ככה, ההוכחות שלו הן די קלושות, אלא הוא רק מניח שלא ייתכן שהם בית דין הגדול, כי בית דין הגדול חייב להיות, התורה לא תשתנה. אז בעצם, מכוח זה שהתורה לא תשתנה, וחייב בית דין הגדול, וזה אצלו נקודה יסודית, שהתורה לא משתנה גם במות המשיח, וממילא, במוקדם מאוחר, חייב להיות בית הדין הגדול, ואז צריכים לדאוג למנגנון שתיצור סמיכה. זה מבחינת ההכרח שלו להגיע לזה. אבל מה התפיסה שעומדת בבסיס העניין? אז כאן אפשר בעצם לדבר על שני כיוונים, או שני כיווני פרשנות שעלו לגבי שיטתו במשך הדורות, למרות שנראה עוד מעט שכנראה שגם הרמב״ם עצמו הייתה לו עמדה בנושא הזה. הייתה קבוצה אחת שהאחרונים, לפחות אלה שאני מצאתי מאוחרים יותר, שבעצם באו ומניחים שדת הרמב״ם, אם מקבצים את כל חכמי ישראל יחד, יוצרים בעצם איזשהו סוג של מסורת תורה שבעל פה. וזה בעצם הולך כך, שכל חכמי ישראל יכול ליצור, או הם בעצם חכמי המסורה, זה יכול ליצור חיבור מחודש למסורת. כאן כדאי לקחת בחשבון גם שהרמב״ם עצמו מסביר בהקדמתו למשנה תורה למה ש"ס מחייב את כל עם ישראל, ולעומת זאת ראשונים או אחרונים לא מחייבים את כולם. אז הרמב״ם אומר שכל מה שהיה עד חתימת התלמוד התקבל לדעת כל עם ישראל, מה שלאחר מכן זה כבר גלות וכל גלות בפני עצמה, ואין שהוא קבלה כללית. עכשיו, מחירות הרמב״ם רואה את קבלת עם ישראל כאיזה גורם מחייב, אז בעצם, מי ואומרים, שדת הרמב״ם, איש מפי איש, או כלל ישראל, פחות יותר היינו הך, התפיסה מאחרי זה היא, שבעצם התורה ניתנת לעם ישראל כל הזמן, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, ויש איזו תנת תורה, או זיקה לתורה שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עכשיו, זה מופיע בצורה אחת איש מפי איש, דהיינו שמנהיגי הדור, חכמי תורה שבעל פה, קיבלו את התורה ומעבירים אותו הלאה לעם ישראל בשרשרת המסירה. שנית, מתקיים איזשהו דיאלוג ודו-שיח מתמיד בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תורה שבעל פה מתחדשת כל הזמן, הם חכמי המסורה. אז עכשיו, זה לאו דווקא דרך איש מפי איש, אלא גם קונצנזוס של חכמי ישראל במשך הדורות, הופך להיות סוג של מעין קבלת תורה. קח את העמדה הזאת משני מקורות האחרונים, בני המאה העשרים. המשיחוך מדבר קדוש החודש בפרשת בו, זה פה ב... קצור, בסוף הדף האחרון, אז הוא כותב כך, הוא דבר לגבי קדוש החודש בזמן הזה, והטעם שאם אין בית דין סמוך, כמו בזמן הזה, טל ירק בבני ארץ ישראל, זה דעתה, לשיטת רבינו, פירוש המשניות ובחיבורו, כי אם רצו ישראל, שבארץ ישראל, לסמוך זקנים, הרי מוסמכים, אם כן, בקדוש החודש, סגי בחשבון בני ארץ ישראל, שחזינה שדין סמוכים, שקיבוץ הכללי, להסמיך זקנים כמו בית דין סמוך. מי שמכיר את שיטת או את תפיסתו של הרב סולובייצ'יק לגבי קדוש החודש, אצלו זה הפוך. בעצם קדוש החודש לעם ישראל, בית דין הגדול מקדש כנציג עם ישראל, ולכן אם אין בית דין הגדול הולכים חוזרים לעם ישראל באשר הוא. אצל שחוכמה זה הפוך. בסיסית בית הדין מקדש, אלא שעם ישראל יכול לשמש כתחליף לבית הדין. עמדה די דומה גם בעצם בכל וסלמן בקונטס דברי סופרים שלו, זה סימן ב' סעיף קטן ח', ונראה די קיבוץ כל חכמי ישראל יש לו כוח של בית הדין הגדול, אפילו בזמן, זה לא בדפים, אפילו בזמן דילק הסמוכין דבשת חתמת התלמוד כבר בטלה הסמיכה, ומכל מקום, אחרי כל ישראל לשמוע להן, כיוון, דמרת תורה, אין לך לשופט אשר בימיך, ואין לנו שופט אחר בהסכמת כל חכמי ישראל, על כן, הם צוותי התורה לשמוע להן, וזהו, תעמו של הרמב"ם, שכתב בפרק, פירוש המשנה, פרק כמה סנהדרין, וגם בזמן הזה, מסכימו את חכמי ישראל, הוא בא לסמוך עם החכמים, אוקיי, אלא, דנראה, קיצור, זה אותו קו פחות או יותר, זה ש... תורה שבעל פה ניתנה לעם ישראל, אם עם ישראל יש בית דין זה הכי טוב, אם אין לו בית דין אז זה עובר לידי עם ישראל וחכמי המסורה שבכל דור, והוא בעצם מפנה פה כמו לדברי הרמב״ם בהקדמתו למשנה תורה. אז לדידם בעצם הסמיכה של הרמב״ם מציע, זה בעצם משחזר את הסמיכה של פעם. הסמיכה שואבת מכוח התורה, מכוח כמו החיבור הישיר לקדוש ברוך הוא, המודל זה 70 זקנים ששרתה עליהם הרוח או מוחו של משה רבינו. אפשר לקבל את זה כמו או איש מפי איש, או שמסורת תורה שבעל פה, דהיינו הזיקה הישירה בקדוש ברוך הוא עם ישראל כחמי תורה שבעל פה, היא מאפשרת ליצור את החיבור הזה ולחדש את השמיכה. זה כמו כיוון אחד. הכיוון השני זה בעצם ללכת ולשאול שם בסיסית יותר לגבי סמכות בית הדין בכלל. וכאן ניקח שנייה אחת את הפסוקים בספר המדבר, לא את הפסוקים שהסמיכה, את הפסוקים של סוף הספר, שמהם דורשים את הדין של בית דין של חב' ג'. טוב, נדבר עוד שם בסוף פשט מסה על דיני רוצח. אני פה בחצי השני של פרק המדה, ואם מסיני ידפנו, השליך עליו בצדיה וימות, ובאיבה יקור בידו וימות, מות מעט המכה רוצח הוא, גואל ידם ימית הרוצח וכו'. ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם על המשפטים האלה, והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם, ושיבו אותו העדה ליום נקלטו, וכולי. ואז בסוף, ויהיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם, בכל מושבותיכם, כל מכה נפש לפי הדין יצחת הרוצח וכולי, ולא תיקחו קורבנות סיום מקלטו, ולא תחניפו את הארץ, ולא עשו יחופה לדם אשר שופך מקים מדם שופכו, ולא תטמא את האר שאתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. מה שבולט פה, לא הולכים לבית דין. נגיד, תקחו את הפסוק, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לא שם, שופטים ושוטרים. פה מדבר על העדה. והצילו העדה, ושפטו העדה, עד עמדו לפני העדה למשפט. זאת אומרת, בסדר, דורשת, עדה מצלת, עדה שופטת, מגיעה ככה ל-23. בעצם מגיעים בית דין של 23, מתוך התפיסה שצריך עדה. עדה זה עשרה, וזה אנחנו יודעים מכל פסוקים אחרים, כמו שמניין צריך עשרה, וקידוש השם בעשרה, ונקדשתי בתוך העדה, העדה זה עשרה אנשים, אז עם אלה צריך שם כאילו שני עדות, למעשה אבל בעצם תפקיד המשפט שם הוא ניתן במובנים רבים לעדה. וכאן בעצם לב העניין. מצד אחד יש לנו פסוקים שמדברים על כך, כי המשפט אלוקים הוא, וכמובן שהמשפט בעצם ניסיון להציב כזה אידאות, הערכים אלוקיים עלי אדמות, והגמרא אומרת במסכת שבת, שכל דיין שדן דימד למיתו הוא שותף למעשה בראשית, כי בעצם הוא יוצר עולם, הוא לוקח עולם, מתוך עולם החומר, הוא מכניס עכשיו עולם של אידאות ועולם של ערכים ומוסר, ובצורה הזאת הוא יוצר מעשה בראשית, היינו יוצר עולם, יוצר ממש עולם בתוך העולם הזה, ואנחנו בעצם רואים את המשפט כמתן ביטוי לאותם אידאות שאנחנו מי מקבע אותם, שבעוד כמובן אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, וו מוסיף על עניין ראשון, עניין ראשון זה עשרת הדיברות, ואלה משפטים זה בעצם ההתפרטות, עשרת הדיברות, יש עקרונות מאוד כלליים, ולפי רוב הראשונים בני ישראל בכלל לא שמעו את העקרונות הללו, רק איזה קולות, וממילא מערכת המשפט מתרגמת את אותן אידאות אלוקיות ל... דינים ומשפטים לפרטי פרטים עלי אדמות, וכן אלו משפטים וו מוסיף לנו ראשון כי תקנה ודברי וכולי. מצד שני החברה חייבת מערכת משפטית ביותה חברה, כי א' אם אין ממש מחות איש את ראיו חיים בלאום, ושנית בגלל שהדעה עצמה רוצה להיות מקום של צדק ומקום של משפט ומקום של יושר, והדבר הזה הוא בלי קשר לעובדה שמדובר במצוות, גם אם לא הייתנו מצוות משמיים, מה זה אחרת? גם בני נוח יש מצוות דינים, ויש לנו מצווה להקים שופטים לבני נוח ולדאוג של המערכת משפטית, כי חברה אנושית באשר היא זקוקה לצדק ומשפט, וזקוקה למערכת משפטית לעשות את זה, ועל כן בעצם שורש המשפט הוא לא רק מלמעלה, אלא גם בחברה באשר היא. עכשיו, אני אקח דוגמה אחת שתבטא את זה, היא שייכת יותר לאתמול, אבל היא באיזשהו מקום, אותה תופעה שאנחנו מדברים עליה. נושא של ערכאות. בגמרא בסנדת דף חב ג' יש מושג שנקרא ערכאות שבסוריה. הגמרא לא מסבירה כל כך מה זה. אבל זה איזשהו, זה לא דיינים אמיתיים, כי הגמרא אומרת שם ככה, זה פוסל דיינו של זה, וזה פוסל דיינו של זה. עכשיו, אומרת הגמרא, כל קמיני דפסי דייני, מי אתה שנפסול את הדיין? אז אומרת הגמרא, בערכאות שבסוריה, זה כאן דיינים סוג ב', ואז עכשיו, מה נפשך? אם הם דיינים סוג ב', אז מי הם בכלל לשפוט? גם לא פוסל אותם. אם לעומת זאת, הם דיינים אמיתיים, אז מה, אז הדקוש הדוחתה. אז הם כנראה דיינים סוג ב', ראשונים מתלבטים, אני אציג פה בחצי משפט את העמדה שאני חושב עליה מתוך הרשב"א, אבל גם אם הפרטים לא קריטיים, העיקרון מה שחשוב. בעצם כך, יש דיינים כדת וכדין, סמוכים, דין תורה, תלמידי חכמים, יודעים הכל. אלו, זה בדין אמיתי, רגיל, נורמלי. ערכאות שבסוריה, הם אין להם סמיכה, אבל לא רק אין להם סמיכה שמשה רבינו, אין להם גם סמיכה שימינו. הם בעצם דנים, השבא מתאר את זה כקירות נידוחות, לפי השבא מתאר את זה פלוס מינוס, בתוספת ההסבר שלי, זה בעצם הם דנים לפי מוסל טבעי, או לפי דין טבעי. זאת אומרת, זה איזשהו ניסיון, לקח איזה מתווך שידון ביושר. או אם ניקח את הגמרא בסנדב ג' בצדק לשפוט עמיתך, הרעיון שם זה בעצם להגיע איזשהו צדק טבעי, אחד מה מקשר, לפעמים שמדבר בהדיוט. זאת אומרת, יש תפקיד לאפשר לחברה, אומר השבא שם, הכל שבסוריה, הם לא תמיד חכמים, הם לא בהכרח יודעים חושן נשפט, אבל הם מצליחים לשמור על הסדר הציבורי בצורה של יושר והיגיון. עכשיו, גם אם כאמור הפרטים, הם לא מדויק, דהיינו, גם אם לא נדבר על מוסל טבעי, גם אם נדבר על איזושהי מערכת שקיימת, אולי כזאת, יש לגיטימציה הלכתית, למערכת משפטית, במקום שהיא היחידה ששומעת הסדר והמשפט, שבלעדי תהיה אנרכיה. יש במצב אידיאלי, בית משפט עושה שני דברים. א', הוא דואג לסדר, הוא דואג לסדר הציבורי, ב', הוא גם משכין אידיות אלוקיות עלי אדמות ונותן לתורה ולערכיה לבוא לידי ביטוי. אבל אם אי אפשר להשיג את המטרה השנייה, המטרה הראשונה עדיין בתוקף. מצמחות המשפט פשוט מנת שכאמור לא יהיה אנרכיה, זה נותן תוקף, ואני יודעתי גם נותן תוקף בתי משפט בני ימינו, כי בלעדיהם המערכת תתמוטט, וכל מי שאי פעם מסתובב בתל אביב ביום של שביתת פקחים, אז הביא איזה אנרכיה, אני מדבר בלי מערכת משפטית, וממילא הבסיס הוא, לא בקיבל אולי במשמע, הבסיס הוא פשוט מאוד, שמערכת המשפט בנויה על כך שתפקיד הראשון שלא יהיה אנרכיה. התפקיד השני והנשגב יותר הוא גם דברים נוספים. אבל יש לחברה את הסמכות ליצור, מערכת כזאת ההלכה מכירה בזה. עכשיו שם אנחנו משדרגים הדיוטות או עמי ארצות לרמה גבוהה יותר אחד. מעין אותו דבר, אפשר גם עוצרים גם לחשוב לגבי רעיון של הסמיכה. דהיינו שלא רק שיכול לבוא ולומר שמרת שאותי ענך וכך הדיוטות אני אשדרג אותם. אלא שבכוח עם ישראל ליצור מערכת משפט שתיצור מעין סמוכים, דהיינו ושפטו העידה והצילו העידה, סמכות, מקור הסמכות הוא בעידה ולאו דווקא כמו מלמעלה. ואז בעצם ניתן ליצור מערכת של סמיכה שאיננה מתחילה מכך שהתורה יורדת מלמעלה וקופץ מעלי אדמות, אלא צומחת מלמטה ויוצרים מערכת פה הלכתית עם דיינים סמוכים. במאמר מוסגר אציין שאמרת שדיברתי על ששני מרכיבים, הר"ן בדרשותיו עשה איזה פיצול בין המערכת התורנית למערכת האזרחית והביאו אותה למלך, אבל אם לא נביאו אותה למלך, אז המערכת המשפטית עצמה צריכה לדאוג כמובן למערכת אזרחית, וכאן ניתן, אומר הרמב״ם, לבוא ולקחת סמוכים, או לבוא לקבץ כל עם ישראל, ולהחזיר את המנגנון על כנו מכוח העידה. בקשר לזה צריך לציין פה דבר של הרמב״ן על התורה שם במדבר באותם פסוקים. הרמב״ן שם מתלבט לגבי הפסוק, תקחו כופן לנפש, עשרה. ויהיו עליכם לחוקת משפט לדורתיכם בכל מושבותיכם. ואז, מה זה לדורתיכם בכל מושבותיכם? לימד שאת הסנהדרין נוהגת בחוץ לארץ כל זמן שהוא בארץ ישראל. לשון רש"י, וכן הדבר שלאחר החורבן היא נוהגת לו בארץ ישראל ובחוץ לארץ. כשהוא רבותיו בפרק הבא מיתות בית דין, ובטל הכהנים הלווים ששופט השם בימים ההם, בזמן שיש כהן יש משפט. בזמן שאין כהן אין משפט, אי אפשר לדון דיני נפשות כשאין בית המקדש, וזה גם כבר בעבודה זרה, 70 שנה קודם החורבן, גלתה סנדרין משקת הגזית, וישבה בחנות, ובטלו דיני נפשות, כי המקום גורם. ואז מהרמב"ן דייקתי פה קצת. אבל לא מצאתי במצווה שתלויה בזמן הבית, שיאמר בלדותיכם בכל מושבותיכם. רמב"ן מצד אחד, הגמרא אומרת, שבת הכהן השופט יש זיקה אדוקה בין כהונה למשפט ובין מקדש למשפט. מצד שני, גדו מושבותיכם, גדותיכם בכל מושבותיכם. אז לכן הוא מציע, ואולי הם דורשים על הסנדרין, הסכם פרשת תמיד, שנאמר לפני העדה למשפט שפטו העדה, יש לנו לדעות עדה שופטת, אפילו אחר החורבן לדון דיני כנסות וגזרות וחבלות, חדש שבו משמקות הבאים. משהו מכך, כנראה שדיני נפשות אך ורק בזמן הבית, וזה קשור למקדש. מאידך, דיני כנסות וגזרות וחבלות, והמערכת הממונית שצריך לסמוכים בשביל זה, זה ניתן לעשות בכל הדורות. עכשיו, הוא לא מדבר פה אם באמצעות סמוכים או לא באמצעות סמוכים, הוא כן קובע שאין צורך במקדש. תן, מה שבעצם אומר ככה, יש מרכיב אחד שקשור למערכת המשפט כביטוי לקדושה לאדמות. יותר מזה, אם אתה רוצה ליטול נפשו של מישהו, אם אתה רוצה להרוג מישהו, מניין הזכות ליטול נפשו, אז הזכות הזאת היא אך ורק כי הקדוש ברוך הוא נוטל אותו. אתה צריך להיות מחובר למקדש, כי בעצם אתה בעצם מחובר ישירות בעצם לקדוש ברוך הוא, ומשם הזכות או המנדט ליטול נפשו של מישהו. בשר אדם לא יכול לעשות את זה. הוא צריך להיות בשעת הכזית במקדש על מנת להצדיק את יכולתו ליטול את נפשו של מישהו. לעומת זאת, דיני כנסות, ופה יש תפיסה מסוימת, דיני כנסות נועדו בראש ובראשונה על מנת שהמערכת האזרחית תמשיך לפעול. זאת אומרת, הם לאו דווקא באים לחפר, הם באים להעניש, באים ליצור הרתעה ובאים לעזור לקיום החברה. זאת אומרת, עדה שופט דן דיני כנסות, כי אחרת החברה תתמוטט. היא לא נותנת נפשות, כי זה לא מצד הרתעה, אלא זה, וזה נצרח כמו איזשהו מנדט באמת אלוקי, וכן, יוצא את הפיצול הזה. עכשיו, הוא שם את המלכות בצד הזה שהעדה שופטת, כרגע נשים אותה בצד. אבל אם מדברים על דיני כנסות, זיות וחבלות וכדומה, בעצם שורש הסמכות הוא העדה, וזה תורה כאילו אומרת ככה, יש שאלה אחת, איך העדה מלאת מערכת משפטית, ולכן תורה מדגישה שם בסוף, זאת אומרת, הארץ אשר אתם יושבים בה, שאני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. אז מצד אחד יש מדגש, אני השם שוכן, ובצד שני, אתם בתוך בני ישראל, כדושך הוא לא שוכן בחברה מושחתת. זה המסר שישעיהו פרק א' שהרמב"ם ציטט, זה המסר שנביאים בקוד רבים. אם החברה מושחתת, כדושך הוא לא שוכן בתוכה, ועל מנת שלא תהיה חברה מושחתת, התורה נותנת הסמכות לדורותיכם וכל משפטיכם להקים מערכת משפט. עכשיו, הרמב״ם כנראה לוקח, אומר, אז אם ככה, צריך סמוכים. ללא סמוכים, לא נוכל להגיע לעמדה הזאת. הכריכם דאגב חושב, שגם הרמב״ם חשב כך, כי אחרת איך הוא כותב שדונו כנסות או מלכות בזמן הזה, כנראה שגם הוא חשב שניתן. אבל בין הרמב״ם חשב כך או לא, זה כנראה חשבו של הרמב״ם. דהיינו שהשורש היכול לסמוך הוא בעידה. שזה מחזיר אותי לרמב״ם עצמו, כמה פירוש המשניות מבכורות, איפה שהוא מזכיר את זה, כי בדרך אגב הוא עושה משפט אחד קריטי, הוא כבר ביאר בתחילת סנהדרין שנקרא בית דין בסתם לסמוך בארץ ישראל, בין שסמוך בי סמוך או בהסכמה בני ארץ ישראל למנותו ראש ישיבה, לפי שבעצם הם אשר נקראים קהל והשם קרם קהל, הוא מפנה בו בעצם הסוגיות מסכת הוריות. זאת אומרת, אבא אומר לך פה שפיני ארץ ישראל בלבד נקראים קהל, בפירוש המשניות והוריות, הרמב"ם אומר שחור גבי לבן, מה שאחר כך הסובב של הרב גורן כתבו בהרחבה, שבית הדין הוא נציג עם ישראל, שלא שם השם. בית הדין הגדול שהוא כלל ישראל בכללותו, זאת אומרת, אבא בעצם אומר שלמה כל אחד יכולים לסמוך, בגלל שמייצגים את כלל ישראל, מחירות, זה העדה השופטת. זה לא בעצם, זה לא כעצם צינור חדש לתורה שבעל פה, או של חכמי המסורה, אלא זה צינור שאומר שאם יש לך אנשים ראויים, אתה יכול עכשיו לתת להם את כוח העדה. זה בעצם התפיסה שלו. הרב שכטר במאמרו שם בנושא הזה, הוא מציין שם שהפסוקים מדברים מצד אחד שמשה בנו סומך את ידו על יהושע, קח את יהושע וסומך את ידך עליו, ואז מוסיף ועמדת אותו לפני עזר הכהן, לפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם. אז צריך מצד אחד משה ליהושע, מצד שני צריך את כל העדה, וזה טקש ציבורי. הגמרא בסנהדרין מדברת שבקיבה שמח מישהו ולא קיבל, לא ברור, לא קיבל, האדם לא קיבל, הציבור לא קיבל. אבות נספק במאמרו, מצד אפשרות שלא קיבלי מיני הכוון, לא הנשמח לא קיבל, אלא הציבור לא קיבל. וזה כמובן הסיפור הזה של מה שהרמב"ם מדבר על כך, שזה מכוח כלל ישראל, זה גם הסיפור של גבולות הארץ. בגמרא אין מקור לזה, למה סמיכה דווקא בארץ? הרמב"ם, זה מה שהוא מדגיש בקידוש החודש, שאם רוצים לדבר על כלל ישראל, זה אך ורק בארץ ישראל, וממילא, כשאנחנו מדבר שסמיכה בארץ, קשור למרכיב הזה של שעם ישראל בכלליותו. הרב רוזנצוויג שם במאמרו גם מזכיר נקודה מעניינת. פירוש המשניות, הרמב"ם מדגיש שכל החכמים מתקבצים. במשנה תורה הוא מדגיש בני ארץ ישראל. פירוש המציע שיש נימות שונות ברמב"ם. נימה אחת שמדגישה את היותו החכם, שהחכמים רואים אותו כראש החכמים, וזה בעצם לוקח יותר לכיוון של כל חכמי ישראל הופכים להיות חכמי המסורה שוב פעם. לעומת הניסוח השני שבאמת מדבר כנציג העם, אלא שכאמור הרמב״ם עצמו בפירוש המשניות מדגיש, לא בסנהדרין, ובבכורות הוא מדגיש את הפן הציבורי יותר. זה עכשיו פחות או יותר לסיום, אז מחזיר אותנו לוויכוח שהיה בזמנו בצפת. כאמור ויכוח אחד היה רוב או כל. ויכוח אחד היה כאמור פוסקים כמו הרמב״ם. טוב, זה נקודה באשר היא. ויכוח שני היה, האם פוסקים רובו או כולו? באים שם חכמי צפת, אומרים רובו ככולו, אומר המרב"ך, לכאורה הם צודקים. הרי אחרי הרבים להטות, וכל הדין שרוב נאמר מבית דין, וכל בית דין מבוסס על רוב, אז הוא אומר, זה נכון לגבי בית דין באופן כללי. זה לא נכון כאן. כאן הרמב"ם מדגיש כל בני ארץ ישראל, אז פה זה דין מיוחד שאף ורק כל. עכשיו, למה? מהסיבה הזאת, שבדרך כלל מדובר במערכת משפטית, שעומדים למניין ומכריעים. אבל, הוא אומר פה, זה כבר לא אומר, אבל זה כבר בעצם המשך דבריו, פה לא מדובר בסמכות שיפוטית נטו, מדובר בסמכות שנובעת מכך שמייצגים את כלל הציבור. ולכן פה יש דין ספציפי לגבי כל החכמים, ואז הוא שואל בצורה מאוד מעניינת ומשאיר את זה כסימן שאלה, מה לגבי כל כך קידוש החודש, האם גם שם אנחנו נצליח את כולם ולא את רובם, ואותו מקום שבית דין שהוא תפקיד ייצוגי, אז הוא גם מעלה את השאלה הזאת, וזה גם ביא אותנו למחלוקת האחרונה שלהם, דהיינו האם יהיה לזה ייצור סנהדרין או לא. לדידו זה מאפשר לדון דיני כנסות, וחשוב להדגיש שהרמב״ם עצמו לא אומר בשום מקום שהסוכים הללו שם לדון דיני כנסות, אלא דן דיני כנסות לכל שנסוף בבית דין. הרמב״ם הציע את המודל הזה לדון דיני כנסות, טוען שם המרב"ך הם יכולים לדון דיני כנסות, הם לא יכולים להיות חברי הסנהדרין. ולמה? זו אותו סיבה. כי בעצם סמכותם היא סמכות שנובעת מצורך בסדר הציבורי, בה שפטו העדה והצילו העדה, וממילא מה שנזקק, מה שהרמב"ן אומר, מה שנזקק בסדר הציבורי הם דנים, אבל מה שקשור לסנהדרין, להיותם כמו שווית כוחם מלמעלה, זה אין להם, כי הם לא איש מפי איש. אז לכן, דיני כנסות הם דנים, הם לא יכולים לעשות שום דבר יותר מזה, ולשיטתו שבעצם הסמיכה הזאת, לפי הרמב״ם, היא סמיכה סוג ב' כי היא נובעת עם כל סמכות אחר. לעומת זאת, חכמי צפת כנראה חשבו שהופכים אותם להיות חכמי הסנהדרין לכל דבר, כי בעצם תפיסתם היא שהסמיכה הזאת היא לא, זה לא שני מסלולים בסמיכה, זה מסלול אחד בלבד, ולכן רובו ככולו, ולכן אפשר לדון כל דבר וכו'. אלו פחות או יותר העקרונות. לסיום חשוב לציין כך, גם אם לא נאמר שצריך סמיכה לזה, המודל הבסיסי שבו אתה בא ואומר ישנם שני מקורות סמכות, ולאו אומרת אחד שכמו הוא מלמעלה למטה, והשני הוא פשוט הצורך משמעת הסדר ציבורי, ועד לפני כן, לדעתי זה אלכאות שבסוריה לעומת בית דין רגיל, יש לזה עוד כל מיני ביטויים, אפשר לקבל את התפיסה הזאת, גם אם עוסקים ברמב״ם הצורך בסמוכים. אפשר בואו לומר, אפשר דון, זה בעצם דין שליחותי אם נרצה, או שניתן לבוא ולבנות את מקור הסמכות הכפול, גם אם לא נידון, נגיד, היות שזה בא מן העדה, גם לא צריך סמוכים, אלא צריך דברים אחרים. כל זאת מתוך תפיסה אחת. תפיסה היא שסמוכים זה מוסיף עודף סמכות. זאת שאלה שבלאורך כל תחום מסכת סנהדרין, סמיכה מוסיפה סמכות ומוסיפה ידע. הרב שכטר בכל כתבה ובשם הסובייצ'יק מביא כל הזמן שסמיכה מוסיפה ידע. אבל אם זה מתוך הנחה הפוכה, שסמיכה מוסיפה סמכות, אזי סמיכה היא סמיכה שמוסיף סמכות מלמעלה, וסמיכה שמוסיף סמכות מלמטה, ואז בתנאים אחרים אפשר גם להגיע לסמכות מלמטה, לא תמיד בדווקא עם הסמיכה. טוב, בכל אופן, אלו הדברים, ויהי רצון כמו שיתקיים, השיבה שופטייך כבראשונה.
תתחילו לחלק את הדפים, עוד מעט הגיעו עוד דפים, עוד מעט הגיעו עוד דפים על הזכירות.
כל הקהל, אני שמח להציג את הרב עידו רכניץ. למדנו יחד פה בישיבה, הרב עידו למד שנה מתחתיי, אבל